שלום לכולם ולכולן, וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט זמן עברית. שני הפרקים הקודמים של הפודקאסט היו לדעתי קצת קשים ומורכבים. אז היום אני רוצה לעשות פרק אחד שהוא קצת יותר קל. אבל לפני שנתחיל לדבר על הפרק, יש לי עדכון קטן. בתחילת הפרק הקודם, אמרתי שאני רוצה לעשות פיקניק ולפגוש את האנשים ששומעים את הפודקאסט הזה. מאז שאמרתי את זה בפודקאסט, כמה אנשים כתבו לי מיילים, והבנתי שיש אנשים שבאמת רוצים ויכולים לבוא לפיקניק. לכן אנחנו הולכים לעשות פיקניק ב-20 לאוקטובר, שזה יום שישי. איפה? אז הפיקניק יהיה בתל אביב, בנמל תל אביב, שזה קרוב לפארק הירקון, זה נמצא בצפון תל אביב, ואנחנו הולכים להיפגש ליד בית קפה שקוראים לו מגדלור. אני אשים את הלינק למפה עם המיקום של בית הקפה הזה בתיאור של הפרק. באיזה שעה אנחנו הולכים להיפגש? אז הפיקניק יתחיל ב-10 בבוקר ויסתיים בערך ב-12 בצהריים. זאת אומרת, זה יהיה משהו כמו שעתיים. בשביל לארגן את הפיקניק הזה, אני הולכת לפתוח קבוצת וואטסאפ. שם כל מי שהולך לבוא לפיקניק יכול לשאול שאלות, ואני הולכת לכתוב שם הודעות כל פעם שיש משהו חשוב שאתם צריכים לדעת. את הלינק לקבוצת הוואטסאפ אני אשים בתיאור של הפרק. באופן כללי, המטרה של הפיקניק הזה היא לפגוש אנשים חדשים, לדבר קצת עברית ובעיקר לעשות כיף. זה הכל. זה לא משהו פורמלי. זה משהו בשביל הכיף. ודבר אחרון, אבל מאוד חשוב, מה כדאי להביא איתכם לפיקניק? אז אני חושבת שכדאי להביא משהו לשתות ומשהו לאכול בשבילכם, ואולי גם משהו שאתם יכולים לחלוק עם אחרים. זאת אומרת שגם אנשים אחרים יכולים לאכול או לשתות מהדבר הזה. אז דברים כמו פירות, חטיפים ושתייה, לדעתי הן אופציות טובות. אם יש דברים אחרים שבא לכם להביא, אתם מאוד מוזמנים לעשות את זה, אין שום בעיה. וחוץ מזה, אני יודעת שבאופן כללי הרבה אנשים לא יכולים להגיע לפיקניק, כי הם לא גרים בישראל או פשוט לא יכולים דווקא ביום הזה. ואני מקווה שזה יהיה הפיקניק הראשון, אבל לא האחרון. ולכן אם אתם לא יכולים להגיע הפעם, אולי תוכלו להגיע לפיקניק אחר בעתיד. זהו, כאן נגמר העדכון לגבי הפיקניק. ועל מה הולך להיות הפרק הזה? אז בפרק הזה אני רוצה לקחת אתכם לטיול קטן בירושלים. בפרק הזה אני הולכת לספר לכם קצת על כמה מקומות שאני מאוד אוהבת בעיר הזאת. מוכנים? בואו נתחיל. קודם כל, חשוב לי לומר שני דברים. דבר ראשון, הוא שהמקומות שעליהם אני הולכת לדבר, הם מקומות שאני אוהבת באופן אישי. זאת לא פרסומת או משהו כזה. אף אחד לא ביקש ממני לספר על המקומות האלה, ואף אחד גם לא הולך לשלם לי על זה. אני רוצה שזה יהיה מאוד ברור. ודבר שני הוא שבחרתי מקומות שהם פחות של תיירים ויותר של מקומיים. זאת אומרת שאלה לא המקומות הכי מפורסמים בירושלים. המקומות שבחרתי, אלה מקומות שאליהם בדרך כלל הולכים האנשים שגרים בירושלים, או אנשים שהיו בה הרבה פעמים. אז אם אתם הולכים להגיע בקרוב לירושלים, אני ממליצה לכם קודם כל לבקר בכל המקומות המפורסמים, ורק אז לנסות את המלצות שלי. זהו, סיימתי עם ההקדמה, אפשר להתחיל עם הטיול שלנו. אז המקום הראשון שעליו אני רוצה לספר נקרא הנסיך הקטן. נסיך זה בן של מלך ומלכה. ואולי השם הנסיך הקטן נשמע לכם מוכר, כי זה בעצם שם של ספר מאוד מפורסם. זה לא ספר מאוד גדול, אבל הוא ספר מאוד פילוסופי ופואטי. דרך אגב, יש אנשים שאומרים שזה ספר טוב לקרוא בעברית כשאתם לומדים עברית. אני באופן אישי לא מסכימה עם זה. אני חושבת שזה ספר שקשה לקרוא אותו. אבל אתם יכולים לנסות אותו. אני אשים לינק לספר הזה בתיאור של הפרק. ובכל מקרה, איך הספר הזה קשור לירושלים? אז בירושלים יש בית קפה מאוד מיוחד שקוראים לו הנסיך הקטן. ובית הקפה הזה נמצא בסמטה קטנה במרכז העיר. אתם יודעים מה זה סמטה? סמטה זה רחוב ממש קטן ובדרך כלל מאוד צר. ומה שמיוחד בבית הקפה הזה הוא שזה גם בית קפה וגם חנות ספרים. אני בטוחה שאתם יכולים לדמיין את זה. בבית הקפה הזה יש שולחנות וכיסאות, וגם הרבה מאוד מדפי ספרים. בבית הקפה הזה מוכרים ספרי יד שנייה. זאת אומרת, שאלה לא ספרים חדשים, אלא שמישהו כבר קרא אותם, ועכשיו מוכרים אותם עוד פעם. יש שם ספרים בעברית, באנגלית, ובעוד כמה שפות. והספרים שם הם לא רק רומנים או נובלות, אלא גם ספרים על היסטוריה, על פילוסופיה, על אומנות, על תיאטרון, הרבה מאוד דברים שונים. והאמת היא שבמקום הזה פשוט יש אווירה מאוד נחמדה ונעימה. זאת אומרת שכשאתם באים לשם, אז אתם מרגישים שמאוד נעים במקום הזה. זה מקום שכיף לשבת בו ולשתות קפה. ומה שגם מאוד נחמד בעיניי, בנסיך הקטן, זה שהוא עובד עד מאוחר. הנסיך הקטן נפתח בשעה 10 בבוקר ונסגר בחצות. זאת אומרת ב-12 בלילה. אז אפשר לבוא לשם גם בערב ולשתות קפה או בירה או לאכול משהו. הרבה אנשים באים לשם כדי לשבת ולעבוד על המחשב שלהם. אז אם תבואו לשם, כנראה שתראו הרבה סטודנטים שיושבים שם ומנסים ללמוד או לכתוב את העבודות שלהם. ולפעמים גם אני יושבת שם ועובדת על הפודקאסט הזה. ודבר אחרון שאולי כדאי לדעת על המקום הזה, הוא שיש גם בית קפה כזה בתל אביב. גם לו קוראים הנסיך הקטן, והוא נמצא ברחוב קינג ג'ורג'. בעצם בתל אביב, בית הקפה הזה קיים הרבה יותר זמן. הוא שם כבר מ-2013. זאת אומרת, הוא קיים שם כבר 10 שנים. וכשהייתי גרה בתל אביב, אז אני ובעלי היינו הולכים לשם לא מעט פעמים. גם שם יש הרבה מאוד ספרים, ויש אפילו גינה קטנה שבה אפשר לשבת, לשתות קפה ולקרוא משהו. ועכשיו בואו נעבור למקום השני. גם למקום הזה יש שם מעניין. קוראים לו המפעל. אתם יודעים מה זה מפעל? באופן כללי, מפעל זה מקום שבו מייצרים דברים. לדוגמה, מכוניות או טלפונים. כדי שאנחנו נוכל לקנות טלפון או מכונית, מישהו צריך לייצר אותם. זאת אומרת, לעשות אותם. והמקום שבו עושים מכוניות או טלפונים נקרא מפעל. אבל מה שמעניין זה שבמפעל שעליו אני רוצה לדבר, לא מייצרים שום דבר. אולי אפילו להפך. המפעל בירושלים זה מרכז לתרבות ואומנות. בעצם לקחו בניין מאוד ישן במרכז ירושלים והפכו אותו לפלטפורמה של תרבות ואומנות. את הבניין הזה בנו במאה ה-19, והוא מאוד גדול, יפה, ויש בו ארכיטקטורה מיוחדת. ועכשיו יש בו גם גלריה, ביחד עם בר, ביחד עם גינה, ועם חדרים שונים ש... כל פעם קורה בהם משהו אחר. בעצם, כשאתם נכנסים לשם, זה קצת כמו להיכנס לעולם מקביל. אפשר לשכוח קצת שאתם נמצאים ממש בלב ירושלים, זאת אומרת ממש במרכז של העיר. על הקירות של המקום הזה יש המון תמונות ופוסטרים, ובכל מיני מקומות עומדים פסלים שונים ומיוחדים, ותמיד מתנגנת שם מוזיקה מעניינת. אז אתם יכולים להבין שזה לא ממש מקום רגיל. וכמובן שאפשר לבוא לשם סתם כדי לראות את המקום, לשתות משהו ופשוט לשבת שם, אבל בעצם מה שמעניין זה שיש שם כל מיני אירועים ופסטיבלים ותערוכות כל הזמן. אז אם אתם אוהבים אומנות ותרבות, המקום הזה הוא בשבילכם. איך אפשר לדעת מה בדיוק קורה שם עכשיו? אז למקום הזה, למפעל, יש אתר אינטרנט, אבל את רוב המידע אפשר למצוא בפייסבוק. זה משהו שבאופן כללי כדאי לדעת על ישראל. המון מקומות ואנשים משתמשים בפייסבוק. אז אם אתם מחפשים משהו בישראל, בין אם זה משהו מעניין לעשות או מידע על משהו, יש סיכוי מאוד גדול שתוכלו למצוא אותו בפייסבוק. אוקיי, אנחנו עוברים למקום הבא. ולמקום הבא שאני רוצה לספר לכם עליו, הגעתי לגמרי במקרה. זאת אומרת שלא חשבתי על זה, לא חיפשתי את המקום הזה, ולא תכננתי ללכת לשם. אז כמו שאתם כנראה יודעים, בירושלים יש את העיר העתיקה. זה חלק מהעיר שהוא באמת ממש ממש ישן. ושם יש את כל המקומות ההיסטוריים החשובים. לדוגמה, שם נמצא הכותל שחשוב מאוד ליהודים. שם נמצאות כנסיות שחשובות מאוד לנוצרים. ושם נמצאים גם מסגדים שחשובים מאוד למוסלמים. אנשים שמגיעים לירושלים בפעם הראשונה תמיד הולכים לעיר העתיקה. בעצם יש המון תיירים שמגיעים לישראל בדיוק בשביל זה. לרוב אלה תיירים דתיים שרוצים לבקר במקומות הקדושים של הדת שלהם. והאמת היא שהעיר העתיקה נראית שונה מכל שאר העיר. הרחובות בה ממש קטנים והבתים מאוד עתיקים. ממש אפשר להרגיש את ההיסטוריה של המקום כשהולכים שם. וכדאי לדעת שכל העיר העתיקה מחולקת למה שנקרא רובעים. רובע מגיע מהמילה רבע, שזה חצי של חצי. זאת אומרת, 1/4. אז בעיר העתיקה בירושלים יש את הרובע היהודי, הרובע המוסלמי, הרובע הנוצרי והרובע הארמני. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לתוך כל ההיסטוריה של העיר העתיקה, אבל חשוב לי שתדעו שבמקום הזה יש הרבה מאוד תרבויות שונות שנפגשות ביחד במקום אחד. אז העיר העתיקה היא מקום מאוד מיוחד. אבל האמת היא שאני לא הולכת לשם הרבה. אני לא אדם דתי, אז המקומות הקדושים לא מאוד מושכים אותי. ובאופן כללי, אף פעם לא הרגשתי שאני מאוד רוצה ללכת לשם. זה אולי נשמע לכם מוזר, לגור בירושלים וכמעט אף פעם לא ללכת לעיר העתיקה. אבל אולי זה פשוט בדיוק בגלל שאני גרה פה. זה קצת כמו אנשים שגרים בתל אביב ואף פעם לא הולכים לים. או אנשים שגרים בפריז ולא מאוד רוצים ללכת למוזיאונים. כשמשהו תמיד נמצא לידך, זה מפסיק להיות מאוד מושך או מעניין. אז זאת היא כנראה הסיבה העיקרית שלא הייתי בעיר העתיקה בכלל מאז שעברנו לגור בירושלים בשנה שעברה. אבל יום שישי אחד החלטתי לשנות את זה וללכת לטייל בעיר העתיקה עם בעלי. מבחינתי זה היה קצת כמו להיות תיירת ליום אחד, לגלות מחדש את המקומות הכי בנאליים בעיר. אז הלכנו, והאמת היא שהיה מאוד כיף. בהתחלה הסתובבנו בלי מטרה ברורה, פשוט הלכנו לאן שרצינו. הלכנו בכל הרחובות הקטנים, עלינו וירדנו במדרגות, ראינו את כל הבתים, היה מאוד מעניין. ואחר כך הלכנו למוזיאון, ולמדנו שם דברים מעניינים על היסטוריה ועל ארכיאולוגיה. ואז הגיעה שעת ארוחת הצהריים, והיינו רעבים. אז הלכנו לחפש את המסעדה ששמעתי עליה פעם. זאת הייתה אמורה להיות מסעדה אותנטית שבה אפשר לאכול חומוס טוב. הגענו אליה וראינו שיש בה הרבה אנשים ואין בה מקום לשבת. אפשר היה כנראה לחכות שחלק מהאנשים ילכו, אבל האמת היא שלא רצינו. התאכזבנו קצת, אבל אין מה לעשות. זה היה המצב, אז המשכנו ללכת ולחפש מקום אחר. לא היה לי עוד רעיון ספציפי למקום שאליו אני רוצה ללכת. אז פשוט הלכנו ברחוב והסתכלנו סביבנו. ואחרי בערך 300 מטר, ראינו דלת מצד ימין. ליד הדלת היה רשום באנגלית, קפה בג'לי אנד קו. מעניין, חשבתי. מה זה המקום הזה? ראיתי שליד הדלת היה תלוי דף. זה היה התפריט. תפריט זה דף שבו כתוב מה אפשר לאכול ולשתות במסעדה כלשהי. אז קראנו את התפריט והבנו שזאת מסעדה קוריאנית. אבל האוכל במסעדה הזאת לא היה רק קוריאני, אלא גם היה שם שילוב של המטבח הפלסטיני. זאת אומרת שהאוכל במסעדה הזאת היה קוריאני פלסטיני. זה משהו לא רגיל. באופן כללי, בישראל אין הרבה מסעדות קוריאניות, ואני בחיים לא ראיתי מסעדה קוריאנית פלסטינית. אז חשבתי שזה מעניין. והאוכל בתפריט היה נשמע טוב. אז החלטנו לנסות את המקום הזה. והאמת היא שזה היה מקום מצוין. מקום קטן עם אוכל טעים ואנשים מאוד נחמדים. ואולי אתם חושבים, נו באמת, מסעדה קוריאנית בעיר העתיקה של ירושלים? גלובליזציה. ואני יכולה להבין למה אתם חושבים ככה, אולי. גם אני חשבתי שזה קצת מוזר. אז רציתי לדעת את הסיפור של המקום הזה. שאלתי את המלצרית, כמה זמן המקום הזה קיים ומי החליט לפתוח אותו. והיא סיפרה לי שזה מקום של המשפחה שלה. אמא שלה היא מקוריאה, זאת אומרת היא קוריאנית, ואבא שלה הוא פלסטיני. הבית הזה בעיר העתיקה שייך למשפחה של אבא שלה. והיא גדלה בין שתי תרבויות, בין התרבות הפלסטינית לבין התרבות הקוריאנית. הבחורה הזאת מדברת ערבית, קוריאנית ואנגלית. והיא ואימא שלה עובדות ביחד במטבח. לכן האוכל הוא אותנטי, באמת קוריאני. ובעצם המסעדה הזאת היא כמו המשפחה שלהם. שילוב של תרבויות מאוד מאוד שונות. ובעיניי זה היה מאוד מגניב. הגענו למקום הזה לגמרי במקרה, וגילינו מקום מיוחד עם סיפור מעניין. בדיוק כמו שאני אוהבת. ועכשיו נשאר לנו עוד מקום אחד אחרון. והמקום הזה הוא הסינמטק. כמו שאתם יכולים לשמוע, סינמטק זאת לא בדיוק מילה בעברית. זאת מילה שמגיעה מהמילה סינמה. זאת אומרת קולנוע. אז כמו שאתם יכולים לנחש, סינמטק הוא בית קולנוע. זאת אומרת, מקום שבו אפשר לראות סרטים. אם אתם שמעתם את הפרקים של הפודקאסט הזה, על הטיול שלי לקטניה ולפולין, אז אתם יודעים שאני אוהבת ללכת ולראות סרטים כשאני מטיילת. ולכן אני חושבת שזה משהו נחמד שאפשר לעשות בערב כשהמוזיאונים סגורים ואתם כבר עייפים מללכת בחוץ. אז חשבתי שבפרק הזה אני יכולה לתת לכם המלצה על בית קולנוע טוב בירושלים. אז הסינמטק הוא בית קולנוע, אבל בעיניי הוא לא בית קולנוע רגיל. יש שני דברים מיוחדים במקום הזה. קודם כל, הסינמטק בירושלים נמצא במקום מאוד יפה. גם אם אתם לא רוצים ללכת לראות סרט, אני מאוד ממליצה לכם לטייל באזור של הסינמטק. מהמקום הזה יש נוף משוגע. זאת אומרת, מאוד מאוד יפה. המילה משוגע בעברית אומרת לא נורמלי. באנגלית זה crazy, וברוסית סומשצ'י. אבל כאן אני משתמשת בזה בתור סלנג, כדי להגיד שזה מקום מאוד יפה. מהמקום הזה אפשר לראות את חומות העיר העתיקה, ואת המקום בירושלים שנקרא גיא בן הינום. מאוד מאוד יפה שם. אז זה היה הדבר הראשון. והדבר השני שמיוחד בסינמטק, זה הסרטים שאפשר לראות שם. העניין הוא שזה לא בית קולנוע רגיל. זאת אומרת שאפשר לראות שם לא רק את הסרטים שמאוד פופולריים עכשיו, כמו ברבי או אופנהיימר. בסינמטק אפשר לראות גם סרטים יותר ישנים וגם סרטים מיוחדים מכל מיני מדינות בעולם. כל פעם יש שם פסטיבל אחר. לדוגמה, יכול להיות שבוע של פליני, שהיה במאי איטלקי מאוד מפורסם במאה ה-20. אז אתם יכולים לבוא ולראות את הסרטים של פליני. או לדוגמה, באוקטובר הקרוב, יהיה להם שבוע הקולנוע האסייתי. ואז אפשר לראות שם סרטים מיפן, קוריאה, סין, טיואן ועוד כמה מדינות. סרטים שבדרך כלל לא מראים בבתי קולנוע רגילים. וכמובן שבסינמטק אפשר לראות גם סרטים ישראלים בעברית. לפעמים אלה סרטים ישנים ולפעמים חדשים. בקיצור, יש שם הרבה מאוד אופציות. אתם כמובן יכולים להיכנס לאתר שלהם ולראות מה בדיוק אפשר לראות בכל יום ובכל שעה. אני בטוחה שתוכלו למצוא משהו שמעניין אתכם. וזהו, הגענו לסוף הפרק, וכאן הטיול שלנו מסתיים. אני מקווה שזה היה מעניין בשבילכם. אני מאוד מזמינה אתכם לכתוב בתגובות לפרק את המקומות שאתם אוהבים בישראל, או אולי על מקומות מיוחדים שיש בעיר שלכם. תנסו לכתוב לי סיפור קטן ולקחת אותי לטיול במקומות האלה. כמו תמיד, אני מזכירה שלפודקאסט הזה יש טרנסקריפט, זאת אומרת שאתם יכולים לקרוא את כל מה שאני אומרת, ולהתאמן על קריאה בעברית ולא רק על שמיעה של הפודקאסט. כדי לקבל את הטרנסקריפט, אתם צריכים לעשות מנוי בפלטפורמה בשם קופי או בפלטפורמה בשם פטריון. הלינקים לכל הדברים האלה נמצאים בתיאור של הפרק. זהו, תודה רבה רבה שהאזנתם והאזנתן, ואנחנו נשתמע בפעם הבאה. יאללה ביי, להתראות.